רגש, רגש זה תמימות, זה דבר כזה, אני כבר מרשה לעצמי להגיד, כמו שזה נראה היום, שאמונה זה דבר שצריך לזרום, דבר שצריך להיות טבעי באדם, לעומת שכל, שזה מין יצור מפולפל, אדם שהוא כל הזמן מברר, מצטט, עוסק בכל מיני מבנים לוגיים, והאמונה אצלו היא אמונה שבנויה יותר על הידיעה, אבל האישיות זה לא אישיות זורמת. אז כדי לברר, קודם כל אמונה, אז תאמר, למה להאמין? למה להאמין? אז אנחנו יודעים שהרמב״ם בעניין המצוות מונה את האמונה כמצווה. קודם כל אמונה זה מצווה. אבל, ואת המוסר אביך, אולי לפני שאנחנו נעסוק במקורות, אני רוצה לקרוא לכם מקור שלמדתי פה אותו עם אחד החבורות, לא זוכר אם בהקשר למה זה היה, כי לפני שנתחיל במקורות אני רוצה להחריף את הקושי, את הצעקה שיש מתוך השאלה של שכל ורגש. ואחד המקורות שאני מאוד אוהב להביא אותם זה בהקדמת מוסר אביך, כן? שהרמב"ם מדבר, הרב מדבר על, 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 על לימוד אמונה, נכון? לימוד אמונה, הוא בא לפרנס את האמונה של האדם. אז הרב פורס שמה, נשתדל לקרוא את זה לאט ולא, כי אין לכם את המקור לפניכם, בכל אופן כותב הרב, אלה הם סדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו להועיל לעצמו ולזולתו. בחור ישיבה צריך לדעת להגדיר מה הוא מחפש, מה התכלית בלימודי האמונה שלו. הוא צריך להגדיר איזה ידיעות הוא צריך לדעת. יש אנשים שלא אכפת להם לדעת, הם רוצים להתרגש. אתה בגלל איזה פיצוץ, איזה זיקוק דינור, ואז אתה מתלהב, ואז אני קורא לזה הרואין. אתה בשמיים, אחרי שבוע אתה מחפש את המנה הבאה. שום דבר באמת לא בנוי. כי זה בנוי על התרגשות, זה לא בנוי ידיעת. הוא לא מחפש את האמת, הוא מחפש את עצמו. למה הוא מחפש את עצמו? כי הוא אוהב להתרגש. טוב, אז הוא לא מתרגש משטויות, הוא מתרגש מדברים עליונים של הרב. אז לכן צריך לדעת להגדיר. אז מי שמחפש לדעת מה צריך לדעת בלימוד אמונה, לפני שאנחנו שואלים מה הידיעה הזאת מוסיפה לנו, אז הרב אומר, אלה סדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו להועיל לעצמו ולזולתו. ואדם שלא מציב מטרה גם בלימוד אמונה, סופו של דבר, הוא יגיע למקום שהוא לא רצה להגיע, והוא יהיה מלא בבליל של ידיעות וסברות, אבל שיטה מסודרת לא תהיה לו. אז הרב כותב, צריך עמיתת גדר האמונה. מה זה נקרא להאמין? צורתה כמו שמיושבת בנפש. איך צריכה האמונה להתיישב בנפש? כידיעות, כהתלהבות, כוודאות פנימית. מה זה בכלל? איך זה יושב בנפש? אני יודע במה להאמין, אבל מה זה נקרא להאמין? מה זה נקרא אדם מאמין? מה יש בנפש שלו שעושה אותו מאמין? יש בזה הרבה מאוד וריאציות. אז הנה, הרב מגדיר לנו אמונה, גדר האמונה, קודם כל זה מצווה, צריך להגדיר אותה. ואנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נראה את המקורו, נראה את הרמב״ם, ונגדיר קודם כל מה ריבונו של עולם רוצה מאיתנו. לפני שאנחנו מתלהבים, נראה מה ריבונו של עולם ציווה בדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך. לא פחות ולא יותר. זה משם לומדים שיש מצווה ללמוד אמונה. אנחנו נראה את זה ברמב״ם. אז אמיתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא יושבת בנפש, אחרי הבירור האובייקטיבי, צריך את הבירור הסובייקטיבי, איך זה צריך להיות בנפש. הכרחה, כלומר, עד כמה אדם יכול לחיות ללא אמונה? מי אמר שצריך את זה כל כך? אולי זה מצווה שולית, אולי מרכזית, צריך לדעת, הכרחה, גודל אמיתתה. ונושא ראשון. גודל אמיתתה, עד כמה היא, האמונה היא משהו שהוא תלוי בדעתו שלו, זה משהו אישי, זה לא משהו אמיתי. אנשים שאוהבים להאמין, יש אנשים שלא אוהבים להאמין, אבל מי אמר שזה דבר רציני, אמיתי, ודאי, שהוא אובייקטיבי, ניתן למדוד אותו, מי אמר שזה כזה חשוב, זה משהו שייך לתחום של ה... נקרא לזה לתחום של ה... הובי של בני האדם, יש אנשים שאוהבים דברים כאלה, יש אנשים, כל אחד עם האהבות שלו, משהו אישי. האם האמונה היא אמיתית? אני יכול להתייחס לאמונה כדבר שהוא מהותי לאדם, כמו שאוכל הוא מהותי לאדם, הכרחי, זה נקרא גודל אמיתתה. ואחר כך באמיתת הבורא התעלה, עוד נושא, חוץ מהאמונה, מציאות הבורא, אחרי זה אמיתת התורה אשר בידינו מאדון כל המעשים. גם נושא שצריך לברר אותו, עד כמה אנחנו בטוחים, ועל סמך מה אנחנו בטוחים, שהתורה שנמצאת בידינו היא מעט ריבונו של עולם, אולי לא. זה גם נושא גדול. באמיתת תורה שבעל פה, באמיתת חוכמת הקבלה, בהכרח מציאותה, האם זה דבר שוב, עד כמה אנחנו מוכרחים את ה... נראוי לגש לזה, מה זה משרת, בתוך עולם התורה. אבל זה לא מה שרציתי לדבר. בכל אופן הרב אחרי זה אומר, ואומר ש... כן? כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה. שוב, זה נושאים, נכון? אפשר לקרוא את זה כמו שיר, כמו פסקה משירה, אני יודע. לא, לא, דברים מאוד מדויקים, כל זמן, שלא ילמד. על מה מדובר פה? על לימוד. שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה. וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל. למה צריך להשתוקק לבניין בית המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם? למה אנחנו שונים מכולם? במה הקדוש ברוך הוא גידל אותנו מכולם? כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. מה זאת אומרת? אני חוזר שוב, כל זמן שלא ילמד, שתתברר לו, לאיזה חלק באדם זה שייך? בשכל, מעלת נשמת האדם, מעלת ישראל וכו', כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. מה זאת אומרת? אי אפשר לטעום טעם עבודה. איזה עבודה?
תפילה.
תפילה? מה, איזה עבודה שבלב? זה תפילה. אי אפשר לטעום טעם עבודה. מה הקשר בין הידיעות האלה שהן דורשות יובש, שכלי, זמן, עריכות, סיכומים, הגדרות? לבין תפילה, מה הקשר? מה, אי אפשר להתפלל תפילה? הרב אומר, אי אפשר לטעום טעם עבודה. כמעט שאי אפשר, זה דבר מאוד מאוד חריף. איך אפשר, אי אפשר להתפלל? איך הרב אומר דבר כזה? שמי שלא בירר את הבירורים האלה בשכל, אז הרגש, כן? החזק, היהודי, התמים, מה שאנחנו קוראים אולי האמונה, הוא לא טוב. אי אפשר להתפלל איתו, אי אפשר לעורר את הרגש הזה. למה? מסביר הרב, שהרי כיוון שחזן אמרו על הפסוק ולעובדו בכל לבבכם, עבודה בלב זו תפילה. כן, מה חזל בירור? מה זה העבודה? איזה עבודה? עבודה בלב זו תפילה. על מה עיקר העבודה? כן, העבודה זה ההחדרה של הדברים לעומק הנפש. יש חיי עולם ויש חיי שעה. התורה נקראת חיי עולם והתפילה נקראת חיי שעה. למה זה נקרא חיי עולם וזה נקרא חיי שעה? כי התורה זה חיי עולם, וחיי עולם נטע בתוכנו. כלומר, אנחנו לומדים תורה בלי חשבון. בלי חשבון. אני כן מתאים, אני לא מתאים. מדברים על דברים ברומו של עולם. אנחנו לא שואלים את עצמנו שאלה, אני ראוי לזה, לא ראוי לזה. זה נקרא חיי עולם. חיי שעה, התפילה היא מבטאת את המצב שלך עכשיו. איפה אתה נמצא? ואם אתה נמצא במקום שאתה לא מסוגל להתפלל, אתה לא תתפלל. אין משחקים בתפילה. אתה יכול בלימוד תורה, אתה יכול לעסוק באורות הקודש. בתפילה, אי אפשר לדבר עליו, אתה לא נמצא שם. אתה לא מתבייש לדבר על פסקאות של הרב באורות הקודש. מה לך ולזה בכלל? אז איך אתה לומד? כי לומדים בלי חשבון. אתה פוגש את האמת, אתה פה, האמת שם. ואתה רוצה להתקרב לאמת, אז אתה עוסק בה, ולאט לאט מקרבת אותך, ואתה בונה לעצמך איזשהו אופק רחוק, ואתה מדבר על הדברים גם שהם לא קשורים אליך. כשאתה מגיע לתפילה, נשאלת השאלה איפה אתה נמצא, ואיך זה נבדק, איך זה נמדד, על מה אתה מסוגל לפקוט? על מה אתה מסוגל להתפלל? שכיוון שחז"ל אמרו על פסוק לעובדו בכל לבבכם, עבודה בלב זו תפילה. אם כן, התפילה היא בחינת העבודה. ואינו ראוי לעבודה, כי אם כשיהיה במצב דעת יראת השם, כל כך עד שיהיו ענייני התפילה קרובים אל לבבו. כן? כיוון שהתפילה, אדם צריך להתפלל, אז צריך שענייני התפילה, מה זה ענייני התפילה? קודם כל תפילה, תפילת 18. נכון? עיקר התפילה, סתם לשון תפילה, תפילת 18. אז ענייני התפילה צריכים להיות קרובים, איזה ענייני תפילה? הברכות. יש בתפילה 18 ברכות. ואתה עכשיו פוגש ברכה, ואתה צריך להתפלל עליה מקירות הלב. צריך להתפלל עליה בכל לבבך. צריך באמת שיכאב לך. אז כדי שבאמת יכאב לך, אז אדם צריך להיות במצב דעת, יראת השם, עד שיהיו ענייני התפילה קרובים אל לבבו. שימו, מה זאת אומרת קרובים אל לבבו? איך ענייני התפילה קרובים אל לבבו? כשבדעת הוא קרוב אליהם. עכשיו, אם אין לו דעת, אז הוא יכול להתפלל, אבל מה זאת התפילה הזאת שאין לו דעת? אז בואו נראה. כן.
דעת זה בשכל?
דעת זה בשכל, בדיוק. אבל זה לא רק בשכל, זה בשכל שהוא כל כך נעשה שכל, כל כך חזק שהוא קרוב אל הלב. דוגמה, אם לא ידע מעלת נפשו, אם אדם לא ידע את מעלת נפשו, לא יודע מה זה נפש של יהודי. איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חיסרון שיחוננו השם דעה, בינה והשכל? חונן עם איתך דעה, בינה והשכל. היום היה בגרות במתמטיקה, הוא יודע שהכל הוא פתר כמו שצריך. בחודש שעבר, פסיכומטרי 780, מצטיין בכיתה, הכל הולך לו חלק, גאון! עכשיו הוא עומד בתפילת 18 וצריך להתפלל, חונני מאיתך דעה, בינה והשכל. טוב, בוא נעבור הלאה, זה כבר יש לי. איך הוא יתפלל מקירות הלב? מה חסר לו? שכל לא חסר לו, דעה, בינה והשכל לא חסר לו, אז מה חסר לו?
ענווה.
למה ענווה? איזה ענווה? מה יש פה להיות ענו? אחד עם 780, הכל הולך חלק, בישיבה הוא תותח, הכל בסדר. איזה ענווה? מה יש פה? הוא באמת עומד נבוך מול התפילה הזאת.
הוא אומר חוננו, לא חונני.
אז הוא מצא איזה חיטים, צא עליי, לא, אבל לא נתפלל בשביל החבר'ה. בסדר גמור. אז התפילה כתוב ולעובדו בכל לבבכם. זאת אומרת, גם התפילה הזאת של חונני מאיתך דעה, בינה והשכל צריכה להיות מתוך קירות הלב. ריבונו של עולם רוצה שתעבוד שם. ואין לו מה לעבוד. אז מה חסר לו? אז אומר הרב, ואם לא ידע מעלת נפשו, איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חיסרון שיכוננו השם דעה, בינה והשכל? כי מה שמכוון במי שניסח את הברכות, אנשי הכנסת הגדולה, כשהם כיוונו בביטוי חונני מאיתך דעה, בינה והשכל, בכלל לא עסקו לא בשכל, לא בפסיכומטרי, לא ב-IQ ולא בתחום הזה. הוא לא יודע. הוא לא יודע במה יתפלל. אם הוא לא יודע, אז על מה הוא יתפלל? אז יוצא לו משהו מקירות הלב, אבל זה, אני לא אומר שזה כמו הוא שניגן בחליל בראש השנה, בית הכנסת. אותו נער שנכון, שלא ידע להתפלל. זה הרבה יותר מזה, בגלל שמצוות התפילה היא בכל אופן מתקיימת במי שמתפלל ויודע את כוונת המילות. קיים את המצווה בלב שלם, אבל הוא קיים אותה מבחינה כמותית. אבל איכות התפילה, הערך הגדול של התפילה לא יתקיים פה. למה? כי מה חסר לו? חסר לו בדעת. אם חסר בדעת, אז חסר לו ברגש. אבל מה הקשר בין הרגש לדעת? אז קודם כל פשוט, הוא לא יודע לאיפה הוא צריך לכוון את הברכות. חסר לו משהו בכוונה היסודית של הברכות לפני שהוא העמיק. לא, שאלה שנייה, האם הוא מעמיק בכוונה, האם הדברים האלה נוגעים עד עמקי לבבו שאכפת לו מזה? זה גם שאלה. יכול להיות שאדם יודע את הערך של הגאולה, אבל לא מטריד אותו כל כך שלא תהיה גאולה. אז תהיה עוד 100 שנה, אני מתי מסודר טוב. צריך לדעת את הערך של התפילה, את הערך של הברכה, את הערך של הבקשה שאנחנו מבקשים. חוננו מאיתך דעה, בינה, ועל איזה דעה, בינה והשכל מדובר פה? אז זה נושא שצריך לברר אותו, ומה ההבדל בין דעה, בינה והשכל? אז גם אם יש לנו איזושהי השערה, דעה, בינה והשכל, איך שמדברים על זה בניסטר, לא יודע מה, כל מיני חלוקה בין דעה, אבל צריך לדעת קודם כל את גדרי הדברים לאמיתתם, על מה אנחנו מבקשים, מה חסר לנו, למה אנחנו צריכים להתפלל מקירות הלב, שזה קריטי, שמתוך כל מה שיש לנו מבקש, שאנשי כנסת הגדולה ניסחו, ה-18 ברכות הכי קריטיות, שאנחנו צריכים להוזיל עליהן דמעות, זה הברכות האלה, ולהבין מה גודל החיסרון, אם אדם לא יודע מה חסר לנו, עוד שזה כואב לו, הוא לא יכול להתפלל על זה. אז איך עושים את זה, איך מביאים את הדברים עד קירות הלב, זו שאלה אחת, אבל ברור לנו שחסר לו פה נושא. הנושא חסר לו. כיוון שאינו מכיר, אחרי שיש לו עושר וכבוד וכל טוב, מה חסר לו? אם לא ישכיל ויבין. אם כן, מסקנה, צריך ללמוד ולהעמיק. כלומר, לא רק ללמוד, אנחנו מדברים פה, מה שהרב קורא, ידיעה שהיא ידיעה איכותית. יש הבדל, כותב הרמח"ל בהקדמה דרך עץ חיים שמופיע הרבה פעמים ביחד עם המסילת ישרים, שאם הידיעה הייתה מתיישבת היטב על ליבו של אדם, לא היה חוטא לעולם. הידיעה, אם הידיעה הייתה מתיישבת היטב על ליבו של אדם, לא היה חוטא לעולם. שואל הרב, בעקבות כמה מהאחרונים ששאלו על הרמח"ל, איך ייתכן לומר את זה? הרי אנחנו רואים אנשים שהם יודעים הרבה דברים ובכל זאת הם חוטאים. אז אומר הרב, בשמונה קבצים, שיש הבדל בין ידיעה איכותית לידיעה כמותית. וזה קשור לחלק השני שאנחנו רוצים לבדוק מה זאת הידיעה שנוגעת עד הלב. כלומר, יש ידיעות שהן מעוררות, הרב קורא לזה באורות הקודש, זעזוע הרצון. יש ידיעות שמזעזעות את הרצון. זה, בשביל זה אנחנו לומדים טוב. מה זה מזעזעות את הרצון? זעזוע בעברית של היום מקביל למילה שוק באנגלית. אבל בעברית המקורית, המילה זעזוע זה רטט. רטט, משהו מזדעזע. עבריו זעו, נכון? הוא חטף צמרמורת. אנחנו יודעים שיש יסוד של בניין שהוא מקבל צמרמורת, אז זה מסוכן מאוד, כי הדבק, הכל נשאר נראה אותו דבר, אבל הדבק ניתק. אז דברי תורה, הערך שלהם הם במה שמזעזעים את הרצון. כלומר, אני נכנס לבית המדרש, אני לומד תורה ואני לא יוצא אותו בן אדם, כי משהו בי השתנה. הרצון שלי הוא זז חצי צעד קדימה, אני כבר... השאיפות שלי הן אחרות. אני כבר לא מסתכל בשוויון נפש על מה שלמדתי. בכלל, אדם שלומד ולא מזדעזע במובן הזה שהוא לא חש שום רטט, שום דבר לא זז בו, אלא הוא למד דברים כמצוות אנשים מלומדה, זה בעיה. עיקר הערך שדברי תורה ללא ממה שמוסיפים לך ידיעות, אלא במה שהם מזעזעים את הרצון. נכנס לשיעור של אנשים גדולים, אתה מרגיש את זה. הרצון זז, משהו זז. אני כבר לא עומד באותו מקום. אז הרב קורא לזה ידיעה איכותית. יש ידיעות שהן נערמות על גבי ה... כמו שהגמרא קוראת לזה אדם שהעלה קור חיטים, נכון? מי שאין לו יראת שמיים, מה הוא עושה? זה כמו אדם שמעלה קור חיטים, עוד משנה, עוד משנה, עוד מכניס למחסן, אבל הוא לא שם קו חומטין, אז הכל הולך לאיבוד. מה אנחנו מחפשים פה ידיעות? זה לא משתמר בכלל, זה לא בונה את האישיות שלך. ידיעה יש לה ערך במה שהיא תאונה ביראת שמיים. ידיעה שתאונה ביראת... אז זה קשור עוד, אנחנו נדבר על זה בהמשך בעזרת השם, אבל צריכה להיות ידיעה שיורדת על מעמקי הנפש, עד שהיא מזעזעת את הרצון, והיא גורמת להתפלל מתוך, כן? אז שוב, אם כן צריך ללמוד ולהעמיק, למה אנחנו מעמיקים? עד שיצויר לו בבירור וידיעה שלמה, גודל חסרונו לדעה בינה והשכל. אז זאת אומרת, עד שיצויר לו, זה הופך להיות מהכרה שכלית טכנית, להכרה... שהיא מצטיירת כבר, מצויר, זה הכוונה בתפיסת המציאות שלך. ככה אתה תופס את העולם. זה לאט לאט, אתה לאט לאט נכנס לתובנות שלך, ככה אתה מבין את החיים. ברגע שהידיעה הופכת להיות ידיעה של איכות, אז יצמא לזה והתפלל באהבה מקירות הלב, שיכוננו השם יתברך בזה. אז הוא יודע על מה להתפלל, והוא צמא, מרגיש את המרחק שלו. אתה לא מרגיש את המרחק, אתה לא יכול להתפלל. והשם הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים. טוב, אז זה לא משפט שהרב כותב לפני שאומרים קדיש בסוף השיעור. אומר איזה פסוק. פסוקים שהרב כותב בסוף, הם צריכים שיעור נוסף תמיד. הכוונה, והשם הטוב לא ימנע טוב להולכים ותמים, בפשטות, אשר הרב מתכוון לומר, שאם באמת הוא למד עד כדי כך, שהרצון שלו התעלה, ובכלל התפילה היא נקראת העלאת הרצון, והוא מתפלל מתוך קירות הלב, אז הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב להולכים, נכון, בתמים. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא יסייע לו שתפילתו תתקבל. אבל זה לא בגלל שהוא עשה מאמץ, לא בגלל שהוא עבד והזיע, אלא בגלל שהפרי של התפילה הוא במה שהאדם באמת מתפלל מקירות הלב, מתמלא בדעת ומחדיר את כל הידיעות שלו לתוך הרצון. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. והאדם שמתעלה על ידי תפילה ממילא הוא ראוי לברכה, ממילא החיים שלו יצליחו. זה נקרא, והשם הטוב לא ימנע טובו להולכים בתמים. ודרך אגב, הרב אומר כאן, כן, זה פסוק מתהילים, אבל הרב אומר כאן, לא ימנע טוב להולכים בתמים. מאוד מעניין שהרב קורא לאדם כזה, אדם תמים. הוא לא אדם תמים כל כך, הוא מאוד מתוחכם, הוא למד המון, יש לו הרבה נושאים שהתבררו, אבל זה נקרא תמים, כי מה זה תמים? תמים זה אדם שלם. מי שיש לו רגש, והוא נכנס לתפילה, הוא לא יודע כלום, כן? אני תמיד נזכר בזה סיפור של מישהו הייתי בחתונה שלו, והוא היה איזה ראש גבעה, אני קורא לזה, מנהיג גבעה, מנהיג קריזמטי, שהולכים אחריו באש ובמים, ומחכים למוצא פיו כל הנערים. ובחתונה שלו הוא שאל אותי, מה ההבדל בין קידושין לאירוסין? נו, אז על מה הולכים אחריך? לא מבין, על מה? על זה שאתה לא יודע. אם אתה לא יודע, אז מה הקריזמה? מה המקום שלה? אלא מה זה דמיון, דמיון כזה. ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? כן, כי מה, למה זה קשור למעלת ישראל? כמו מעלת נשמת כל אדם, נכון? מה שהרב כותב כאן. אם לא ידע מעלת נפשו, איך יתפלל על ידי המין המשכל? כלומר, אם אתה לא יודע מה חסר לך, ואתה חושב שכל מעלת הנפש שלך זה אינטליגנציה, שנמדדת ממבחני IQ, אז אתה לא יודע מה זה נפש. אותו דבר, אם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם גאולתם? כי זה גאולתם קשור למה הם מסוגלים להיות, לא לאיפה הם עכשיו. מה התפקיד האמיתי של עם ישראל? שוודאי אין הכוונה הרצויה בתפילת ברכת גואל ישראל רק על מכאובי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. כן? טוב, אז אפשר להלביש על התפילה הזאת את הצרות שלנו. כן? גאל ישראל כוונה, האיראנים תוקפים אותנו, הערבים, הסודנים, כל... אומר הרב, זה לא הכוונה של התפילה, אין הברכה הרצויה, אין הכוונה הרצויה רק על מכאובי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות, כי הרב רומז בזה, שיש בזה הרבה מאוד אגואיסטיות, סתם אתה לא נוח לך, אם היה לך רכב טוב ובית טוב ואף אחד לא מציק לך, אז בוודאי אתה שמח. לא, זה לא הנקודה, כי אנחנו מחפשים את ה... יש פה כוודאי כוונה אמיתית, זה דבר שהוא אובייקטיבי, לא נוגע רק לכאבים שלך. כי עניין הברכה, כי אם אתה מסתכל על נוסח של הברכה, מעיד שהרצון בא מצד מעלת ישראל וקדושתם. רואים שזה משהו אובייקטיבי במעלת ישראל. ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, איך יתפלל על בניין ירושלים והתפילה היא דווקא מקירות הלב כשמרגיש שהוא חסר בדבר. לכן התפילה היא בדיקה גדולה לאדם אם מתאר נפשו באמת כרצון יוצר יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. אז הנה, אדם צריך לעשות עשה רצונך כרצונו, ואדם צריך להתקרב לרצון קונו. איך האדם מתארס בזה? מושגים דמיוניים. טוב, אני פשוט לרצון קונו, אם אני שם סטיקר על קדוש ברוך הוא אני אוהב אותך, ואם אני שר הזה שלוש פעמים על קדוש ברוך הוא אני אוהב אותך, זה חסר בדעת. אם חסר בדעת, אתה לא יודע מה מכוון, אם אתה לא יודע מה מכוון, אתה הולך למקומות אחרים, מה שהתורה התכוונה. אם אתה לא מברר מה התורה התכוונה, אז חסר לך בכל עבודת השם. אז מה, מבוססת עבודת השם שלך? עבודה דמיונית. אז הספר הראשון שחדר לבית המדרש בטעות, כי עכשיו הפיצו איזה מישהו מאיזה, לא יודע, מאיזה קבוצה דמיונית בעם ישראל, והוא מלהיט, אז אתה לוקח את הספר הזה והולך איתו עד שאתה מתרסק, ושום מחפש ספר חדש. אם לא עסקת בבירור של הדברים, בשכל, אז אתה הולך למקום שאתה לא יודע לאיפה אתה הולך. לכן התפילה היא בדיקה גדולה לאדם אם הוא מתאר נפשו באמת כרצון יוצרו. איך מתארים את נפשו? קודם כל צריך לטהר את נפשו כרצון יוצרו. יש מה שאתה רוצה, מה שנעים לך, מה שנדמה לך, מה שתופס אותך, ויש את מה שריבונו של עולם רוצה ממך, וזה לא בטוח שזה אותו דבר. לא בטוח שזה אותו דבר. לפעמים זה יכול להיות עבודה זרה, סתם אתה עובד את עצמך, אתה הנישה הזאת נראית לך, אתה הולך לשם, הוא נראה, לא, לא מה שלא צריך, אין אדם למד, אין מקום שלבו חפץ, אבל אחרי שהדברים מתבררים, אני יודע שצריך ללמוד גמרא, אני יודע שצריך להיות ללמוד הלכה, אני יודע שצריך ללמוד שולחן אותי, מתוך כל המכלול, אני יודע שיש תחום מסוים שמעניין אותי. בסדר, אבל אתה יודע את האמת, לא בגלל שאתה חי באיזה סרט. כן, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצונו, מה זה עשה רצונך כרצונו? אתה צריך לבנות את הרצון שלך שאתה תרצה מה שריבונו של עולם רוצה. ואם אתה תרצה מה שריבונו של עולם רוצה, אז נכון שבשלב הראשון זה לא בדיוק מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה זה דברים אחרים. מה שריבונו של עולם רוצה זה משהו שקשה לך. עכשיו אני צריך לרצות מה שריבונו של עולם רוצה, אז צריך לצאת מהאישיות שלי, לוותר על כל ה... כן, אז הרב כותב, מביא את חובת הלבבות, והוא כותב שבדיקה גדולה אם האדם עובד, אם באמת האדם עובד את עבודת השם, באמת, אם הוא מרגיש כאבים. אדם שלא מרגיש כאב, זה סימן שהוא לא מוותר על כלום. הוא מהתיכון, מהטלוויזיה, מבני עקיבא, זה נכנס לו אשר לישיבה, וזה זורם לו מצוין. אז הוא לא עשה שום מהפך, שום דבר, הוא ממשיך לעבוד את עצמו, הוא עומד במרכז העניינים, וזהו. הוא לא רוצה לשמוע את האמת. אחד הסימנים שאדם נחשף לאמת, זה שהוא מרגיש כאב. למה? כי הוא צריך להתנתק, כן? כמו מטוס, צריך, יש לו מחלים נתיקים, הוא צריך להתנתק מדמיונות. להתנתק מדמיונות זה העולם שלך, זה קשה מאוד, זה כואב. צריך לוותר על הרבה מאוד דברים שחשבת שהם הדבר, והתברר לך שלא. זה נקרא לעשות רצונו כרצון יוצרו. עשה רצונך כרצונו, אתה צריך לרצות מה שהוא רוצה, לא מה שאתה רוצה. ואם תרצה מה שהוא רוצה, אז בעזרת השם תגלה שעומק הרצון שלך, ישר כוח, שעומק הרצון שלך, מה שאתה באמת רוצה בפנימיותך, זה רצונו. אבל זה תהליך, זה תהליך שהוא לא זורם פשוט. הוא קשה, הוא מכאיב, הגמרא אומרת, שאישה מכרת באורחים יותר מבאיש. אישה מכרת הרבה יותר, נכנס אורח לבית, היא בדיוק יודעת מה איתו. למה הבעל לא יודע מה קורה איתו? הוא לא מבחין שזה סתם מישהו שרוצה לגנוב, אני יודע מה. כי הוא חי בסרט, איזה סרט? משהו לומד בישיבה. פעם אשתי אמרה לי בחריפות, הגיע לנו מישהו קבוע לילה, אתה מתיישב בבית וזה, ואני אצלי איזה בדיוק מתלבש עם כועס וחכמנו. קלאסי, מה יש יותר לראות? אפשר להוסיף עוד סיפור בסוף. אשתי אומרת לי, לא, אדוני, הבן אדם צריך להוציא אותו מהבית. אישה מכרת באורחים יותר מבאיש, כי ההליכה אחרי השכל, כן, הבעל מגיע עם, עם הסברות שלו מהישיבה, הוא לא חי את המציאות, זה נכון. אין ספק שהתהליך הזה של ההליכה אחרי השכל, הוא גורם לאדם בשלבים הראשונים לאבד את הזרימה הטבעית שלו, את האינטואיציה, את התחושה הטבעית, אבל יש לזה בסופו של דבר, התהליך הזה יש סוף. האישה שהרגש אצלה הרבה יותר חזק, והיא לא זקוקה למזון שכלי כדי לפתח את האישיות שלה, אז היא לא צריכה לעבור את התהליך הזה של הרגש הטבעי שהוא זורם עד גיל ההתבגרות, אחרי זה עד הילד נחשף לשכל, ואז פתאום הוא מתחיל לחיות בסרטים ומתחיל לצטט כל היום את השיעורים שהוא שומע, והוא חי באיזה סרט, ואחרי זה הוא לאט לאט הולך ובונה את הדברים באופן כזה שהאישיות שלו חוזרת להתיישב. היא לא צריכה את כל התהליך הזה. באופן טבעי, האישה מכרת באורחים יותר מבאיש, וגדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מהאנשים. הרב מסביר שהביטחון העצמי של אישה בכלל יותר, הרבה יותר חזק. אשתי אומרת לי כל הזמן, מה הבחורים כל היום מתלבטים? תסביר לי פעם אחת על מה מתלבטים כל היום. כאילו שאת צריכה לעשות משהו, זה הולכת, אבל מתלבט. אבל זה מאוד מושך. הביטחון, הוודאות, הזרימה הטבעית היא מאוד מאוד מושכת. אומרת הגמרא, לא יהלך האיש אחרי האישה, אסור ללכת אחרי אישה. למה אסור ללכת אחרי אישה? כי הדור שלנו, צערנו כזה, הדור שלנו היא אנשי. למה? כי מה שמונח מתחת להליכה הזאת, זה הרצון לא לעסוק בשכל, אלא לזרום. ולכן אנשי הדמיון הם תופסים את הבמה, ומי שמציג לפניך פוזה מושכת, אתה הולך אחריו. לא רוצים, כי התהליך השכלי הוא תהליך קשה, הוא תהליך שאדם צריך להתנתק רגע מההווה שלו, לשתול בעתיד ובשאיפות שלו זרעים, ולאט לצמוח מתוך זה שהוא כל הזמן בונה את האישיות המתפתחת שלו. כן. כן, שאדם לא צריך, השכל לא צריך ללכת אחרי הרגש, והגמרא אומרת שזה במיוחד קורה כשעוברים בגשרים. אבל כן, הגמרא אומרת שבגשרים, שאם זה על גשר, אז זה פחות בעיה, כי בגשר אין ברירה, חייבים ללכת אחד, הגשרים שלהם היו צרים, זה היה גשר מעל המים. כן? אז הרב כותב, אני לא זוכר איך זה קשור בדיוק לגמרא, אבל הרב כותב שהגשרים זה במיוחד בשלבים של התלבטות גדולה. יש חשק מאוד מאוד גדול לאדם ללכת אחרי הזרימה הטבעית הזאת. כן? כשיש התלבטות, כשיש ספקות גדולים, אז ללכת אחרי האינטואיציה הזאת זה דבר שמאוד מושך, ודווקא שם צריך להיזהר מאוד. אבל לא ילך אדם, לא ילך איש אחרי אישה. אסור ללכת אחרי אישה. כי הצד הנשי הזה הוא מאוד 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 מושך. הוודאות הזאת היא נותנת איזו הרגשה כאילו האמת נמצאת שם. כן.
יש איזשהו אופן של, זאת אומרת, דרך לימוד שצריך ללמוד כשאני מפתח את השכל, כדי שאני באמת בסופו של דבר יגיע ל... יחזור מהשכל לחיים, או כאילו בהנחת יסוד שאם זה, אם אני לא אלמד ככה, אז אני פשוט עלול לא לחזור לעולם, אלא נשאר באיזשהו...
נכון, כן, נכון.
יש.
כן, הגמרא אומרת שאסור לאחוז, כל האוכל ספר תורה ערום, בר ערום. כלומר, אסור לאחוז את ספר התורה כשהוא בלי בד, בלי בגד. בסוגיה מאוד ארוכה רב מדבר על כשהאחיזה במושכלות צריכה להיות תמיד מלווה בפרנסה של הרגש. זאת אומרת, אתה צריך להמשיך לשמוח ולעסוק במצוות שהן לכאורה רגשיות, ולפתח את הדמיון, ולקרוא סיפורי צדיקים. כן, הרב מעריך בזה מאוד, שכשאתה עוזב את זה, אז אתה נהיה פילוסוף. כל הפילוסוף שהמהר"ל מדבר, הרבה מאוד מדבר, עושה פולמוס עם הפילוסופים. הפילוסופים והסיבה היא, תראו את זה המון במערל, הפילוסופים אומרים ככה, אנחנו אומרים ככה. מה אתה מתעסק עם פילוסופיה? אנחנו כבר עברנו את הזמן הזה. אלא הפילוסופיה זה הנטייה של בני האדם ללכת אחרי השכל בצורה קיצונית. אז לכן אני כל הזמן מתלבט בין שתי הסוגיות. אתם רוצים שכל ורגש או שכל ואמונה? כי זה בא על גבי זה. כי הנטייה הפילוסופית היא מי שמגזים, מי שבאמת הולך אחרי השכל עד כדי כך שהוא מאבד את רגשות החיים הטבעיים. אז מה עושים? צריך ללוות את התהליך הזה בדמיון, ברגש, בכל המצוות, לא לזלזל במצוות שהן מצוות שהן פונות אל הצד הזה של האישיות. כן? ומי שעושה את זה הוא באמת, חוץ מזה צריך לדעת שכל השכל הוא בא לבסיס הזה של פיתוח, השכל בלפתח את הרגש. השכל לא בא להקנות לך אידיוט, נכון? מה זה השכל? השכל הוא מברר איך צריך להרגיש. מה השכל מברר? השכל מברר את הרגש, לא מברר את האמת. האמת האובייקטיבית. שכל. אני תמיד נותן דוגמה של אדם שלומד מוזיקה. אדם שלומד מוזיקה, הוא רוצה להיות רציני. אני לא מדבר על אלה שחושבים שהם ינגנו וישמעו, אז הכל באינטואיציה, זה אין, לא דומה בכלל אחד שלמד באקדמיה למוזיקה, לימוד מסודר, לאדם שלומד מוזיקה בין החבר. זה לא אותו דבר, זה איכות אחרת לגמרי. כל מי שמבין בזה יודע שזה משהו אחר. ואיך מפתחים את ה... אבל כל זה בנוי על מה? על זה שיש לך כישרון. אם אין לך כישרון של נגינה, לא תצליח לעשות. תלמד, תעשה יכול לעשות דוקטורט על מוזיקה, אין בעיה. אבל לנגן, לא תדע לנגן. למה? כי כל הלימוד הוא בנוי על הבסיס של הרגש הזה. והרגש הזה מתפתח רק אם אתה מסמן לו מסלולים מדויקים. אז הוא מתפתח בצורה ראויה, לא בצורה פרימיטיבית. ואז כל הלימוד שלך זה לימוד כזה שהוא חוזר אל הרגש. רגע, אז אם למדתי ככה, אז עכשיו אני נגן הרבה יותר טוב. אבל אם אתה לומד ואתה רק יודע אידיוט, לא עשית שום דבר.
חוזר אל הרגש או שהוא גם רק לומד את הרגש?
לא, הוא חוזר אל הרגש, הכוונה הוא בונה, הוא מכוון אליו. כל הזמן אתה לומד מעדן את תחושת, את ההבחנה המוזיקלית שלך. מי שלומד מוזיקה, אז הוא שומע יותר טוב. ההבחנות שלו הן הרבה יותר טובות. האוזן שלו מתפתחת, זה מאוד מוזר, אבל ככה זה. זה כמו שאם אתה תלמד לימודי הסביבה, אז תעסוק הרבה מאוד בלימוד של צורות חיים וצמחים וסביבה, כן? אתה תעסוק בזה בצורה רחבה. אז שנינו ניסע מאילת לירושלים, ומי שלמד הלימודי הסביבה, אתה יודע, הדרך הזאת בשבילו זה עולם שלם. של שכבות גיאולוגיות ושל צמחים ושל בעליך. הוא יראה שם העולם הוא לא, כשאני אשתעמם ואני כבר מחכה שיגיע ירושלים, הכל, מה ראית בדרך? כלום, סתם חול. אז אתה רואה שהשכל, כשהוא מלווה את תכונת החיים, הוא מעדן אותה ומברר אותה ועושה אותה הרבה יותר משוכללת.
מבחינת כאילו ללמוד מה אתה לעשות. אבל אנחנו לא לומדים, יש בלימוד הרבה יותר מאשר מה שאנחנו תכף נעשה בסופו.
נכון. נכון, אבל אני רק מראה את העיקרון הזה שהלימוד הוא צריך בסופו של דבר להיות מכוון אל הרצון, אל החיים. זה גם ידיעה שצריך לדעת אותה כדי שהלימוד לא יהיה מנותק מהחיים. אם אדם מרגיש שהוא מתרחק, אז יש משפט שהרב חוזר עליו הרבה מאוד בעין היה. כמה פעמים הוא חוזר על משפט שהוא המציא אותו והוא כותב אותו באותו נוסח. כי לא בריאה מופשטת היא האדם. האדם הוא לא יצור שכלי מופשט. זה, אנחנו לא מלאכים. כלומר, ידיעה צריכה לכלול את כל כוחות החיים. הרב כותב דבר מאוד יפה גם לגבי מעמד הר סיני. מעמד הר סיני לא מתברר לנו לא בשכל ולא ברגש, וכל כוחות החיים מבררים את המושג הזה של, שמעמד הר סיני זה דבר שאנחנו יכולים ללכת אחריו. אדם, בירור שלם של האדם נובע מזה שהוא פוגש את זה בחיים, הוא רואה את זה בשכל, הוא מברר. צריך לדעת מתי עוסקים בשכל, מתי ברגש. כשאדם לומד תורה, אז הוא יכול להיכנס, והוא לומד תורה, והוא מברר, והוא יודע שהוא עמל בתורה, אז הוא יכול להיכנס למניין קרליבך, ולהיות בטוח שהשמחה שלו היא שמחה אמיתית. ואם אדם הוא בור ועם הארץ, והוא רק רוצה שהמפגש שלו עם התורה יהיה על סמך מניין קרליבך, אז הוא בבעיה. הוא צריך לעשות, אם הוא יודע את האמת, הוא צריך להסתייג קצת. למה? על מה יש לו לסמוח? על מה? אז הוא צריך לשמוח שהוא קשור לתורה, שהוא מתפלל 3 תפילות ביום. אבל לעשות מזה, זה התלהבות כאילו רוח הקודש. על מה רוח הקודש תנוח עליו? ממה? מזה שהוא נמצא כל היום בעסקים במגדלי עזריאלי? על מה?
אז זה שהוא יהודי ולא
גוי. אז אם הוא עושה זה שהוא יהודי וגוי, אז אתה תראה, זה לא שמחה, אני יודע, מפה ועד הודעה חדשה. מה?
זה
דבר
עצום.
מה?
זה לא מבין למה. כן, יש יהדות פשוטה כזאת. וואי, אמונה של הסבתא של הרדב"ז. כאילו שפשוט אני מאמין בעצם הקיימות שלי ובנצח ישראל ובדברים שכל בן אדם יכול לראות בטלוויזיה, וזה גורם לעבודת השם מאוד פשוטה ועמוקה כזאת.
עמוקה לא הייתי אומר, לא הייתי אומר עמוקה.
לא, הפשיטות הזאת זה משהו שעמוק, ולפעמים הוא מחזיק מעמד הרבה יותר מהפלפול השכלתני שהוא מנסה לפעמים להביא אותם לכל מיני אמונות מוצקות.
הפלפול השכלתני הוא פי אלף יותר חזק מאשר מה שאתה קורא האמונה של הסבתא. האמונה של הסבתא זה הבסיס שאותו אנחנו רוצים לפרנס. זה בלי זה לא מתחיל שום דבר בכלל. תכף נראה סוגיה של אדם שלא עבר את התהליך הזה. אין לו גרסא דינקותא, אין לו קשר לתורה. אדם שהתחיל ללמוד יהדות בגיל מאוד מבוגר, זה משהו אחר לגמרי. כי הכל אצלו מנותק, שכלי. אין לו רגש יהדותי טוב, הוא צריך לחזק אותו מאוד מאוד מאוד. זה, אבל הכל מתחיל מהאמונה. אבל האמונה צריכה להתפתח. לכן אמרתי בכוונה מניין קרליבך. למה אני אומר מניין קרליבך? אתה רואה אדם שמתלהב עד בלי די וצועק, כאילו... על זה דיברתי. זה שאדם צריך לשמוח, הוא צריך לרקוד, להיות שחרר עם ישראל, הוא קשור לתורה, בסדר גמור. אבל אם כל החוויה שלו של התורה היא רק נובעת מזה, שהוא מוותר על הלימוד הקבוע שלו.
מתבטאת בזה, למה להגיד שזה מצטמצם לזה? זה מתבטא כשיש מניין קרליבך או איזה... חוויה רוחנית רגשית, אז זה מתבטא בצורה של התפרצות, אבל האמונה הפשוטה הזאת תמיד קיימת בו, והוא שמח שמחה גדולה שהוא יהודי, ושהכל עולה לך ברוך השם כמו שצריך, ונוצרות. הוא לא מחובר לתורה בחיים, אבל הוא מעריץ תמיד לחכמים, והוא מעריץ איזה, אין לו גישה, אין לו יכולת.
אבל אני חושב שה... יכול, אבל אני אומר, זה יבוא לידי ביטוי בזה שאדם שמח ורוקד. אני מדבר על זה שאדם מרגיש כאילו שהדבקות הוא עכשיו עלה איזה מדרגה מזה שהוא רק רקד. היהדות אצלו זה רק דבר אחד, זה החוויות האלה. יש אדם שהוא משתדל, קובע איתים, אז הוא מספיק כל יום רבע שעה, הוא יודע שזה העיקר, זה לא דבר מאוד תורה, ולהתפתח. יש אנשים שהעולם המדעי אצלם כל כך משוכלל, והעולם היהדותי אצלם כל כך פרימיטיבי, איך זה יכול להיות דבר כזה? שאדם שמשתדל כל כך להתפתח מבחינת הידיעות שלו את העולם ואת המציאות, הוא קורא עיתונים, ירחונים מדעיים, אבל הגיע... אז אתה רואה אצלו מה עיקר ומה תפל. אז עכשיו, אז מתי הוא נפגש עם התורה? נפגש עם התורה בחוויות כאלה. אז זה בעיה. משהו במשקל, משהו בתפיסת היהדות שלו, הוא מוטה. אני לא אומר שזה לא... שאדם שאין לו אפשרות ואין לו יכולת, אז זה מה שיש לו, בסדר גמור. אני רק רוצה לומר, כל הזמן צריך להיות מונח פה, שהיהדות הולכת ומתחזקת על ידי שאדם מחזק את הבירור שלך. כמו שאתה רוצה להיות מהנדס טוב, ברור לך, שאם אתה לא תלך לקורסים, לא תקרא ספרים, יזרקו אותך מהעבודה, משום מה ביהדות אתה צריך להיות פרימיטיבי. למה? למה אתה צריך להיות יהודי פרימיטיבי ומהנדס מנהל פרויקט? למה? למה לא ברור לך שהיהדות גם כן זקוקה לפרנסה של הדעת? למה אתה לא צריך להיות מלא בדעה בינה והשכל של יהדות? אם אדם יודע את זה, והוא משתדל, והוא לא יכול, אין בעיה. אבל אם אדם חושב שהיהדות זה רק רגש, וזה שום בירור שכלי, אז החוויות האלה, אנחנו מוצאים אותן הרבה יותר חזקות, שהם אנשי חוויות הרבה יותר טובים, יודעים לעשות סמכות הרבה יותר עם פירוטכניקה. אני מחריף את הקושי כדי להראות, כן, למה הבאתי את הפסקה הזאת? כדי להראות שמה שאנחנו קוראים האמונה התמימה, יש אליה קושיות מאוד 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 חזקות. מה זה האמונה התמימה? איך תתפלל מתוך אמונה? על מה תתפלל מתוך אמונה התמימה? אז אני, בדורות הקודמים, איך אמר לי פעם מישהו? הייתי באי ג'רבה, אדם מבוגר שגם כן היה מגיע לילד, מאוד אהבתי להיפגש איתו. גם קבץ נדבות. כל פעם שהוא גומר, יושב לידי. יושב ואומר את הדבר תורה, דברי תורה שאמר הרב שלהם בית הכנסת במושב, באותו שבוע. הוא לא לומד, הוא לא מספיק, אבל הוא משתדל להיכנס במנוחה ערבית לתפילה. הוא מסביר לי מה זה היה יהדות ג'רבה, מה זה היה שבת שם. הוא מוכיר תורה, אתה מרגיש אצלו, הוא יודע מה עיקר ומה תפל. אתה מבין מה אני מתכוון? הוא יודע שזאת הנקודה, שאדם צריך להתמלא בידיעות, ויש לו רגש יהדותי. בסדר, אין דברים כאלה היום, היום אתה לא יכול להיות תמים. ההרעשה של התקשורת וכל מה שאתה רואה, היום אין כזה דבר, אין מצב. היום אתה חייב לחגור את החרב הזאת של הבירור.
אז זה באמת השאלה שלי. זאת אומרת, במציאות אני באמת רואה שיש פער מאוד גדול בין הישגים שאנחנו, נראה לי, לא משנה כמה נלמד, לא נגיע אליהם, של לחיות את היהדות ואת האמונה ואת התורה, אומר גם בלי כל הכתבים והטקסטים. זאת אומרת, משהו שזורם בדם. אני רואה שזה הרבה יותר מצורף באמת לדורות המבוגרים. והרב אומר שהיה מין, ולזה מה שהתכוונתי מקודם. אני לא אומר שהיהדות היא מקובצת לתוך חוויה רוחנית של מניין קרליבך, אבל היא יכולה להתבטא בתוך אותו מניין. ואני יכול. באמת רואה את זה בדורות יותר קודמים. אז הרב אומר שפשוט היה, יש איזו חציצה, יש איזו מציאות שדורשת עכשיו העמקה
הסכנית. כן, שהחיים מסביב,
זה החיים... זה טוטלי לגבי כולם.
כן, כי החיים מסביב מילאו את כל הפרנסה של המראה עיניים שלך, הדיבור בה ברחוב, המטובל בפסוקים, כל דברי תורה, זה משהו אחר. היום האווירה התרבותית היא לא מייצרת סוג כזה של אנשים. אין יותר תמימות כזאת, נגמר. כי אנחנו נמצאים היום בהרעשה תרבותית מאוד מאוד חזקה. אין, זה דבר שאין, בדורות האלה לא קיים. זה תהיה טוב בדורות הקודמים. אז האמונה היום צריכה להיות, כמו שהאדם כבר לא יכול להיות אדם תמים, הוא משתדל לדעת המון דברים, אנשים כבר לא פרימיטיביים היום. אנשים משתדלים לרכוש ידיעות, והיום בלי תואר ראשון, לא יודע כבר בעשר שנים הבאות, כבר לא תקבל שום עבודה בלי תואר ראשון, מה לעשות? זה הסטנדרט. למה ביהדות זה לא? למה זה הסטנדרט? כי זה החיים. החיים דורשים כל הזמן ליווי של הדעת. אם אתה לא עוסק בדעת, אתה מתרסק. אתה כל הזמן צריך להחליט החלטות, לדעת דברים, משכנתה וכרטיסי אשראי, כל הזמן. אז הצורת חיים היא כזאת שצריך להעמיד מול זה את הדעת. אבל אני רק מראה מה קורה כשחסר לאדם דעת, כפי זה יחסר לו, בעבודת השם. הרב נותן פה דוגמה מאוד פשוטה לגבי התפילה. תפילה, שאנחנו, זה הדבר הראשון שאנחנו אומרים שאפשר להתפלל כאילו בלי דעת. הרב אומר לא. מה אתם אומרים אחרי הדברים האלה? לאיפה אנחנו הולכים?
אני... השור הזה היה יותר בין הפער וההקשר בין שכל לרגש, נכון? פחות על אמונה. או שהוא מין קונטרה בשביל להביא את האמונה.
זה אותו דבר. זה שכל ורגש, וזה קשור גם לאמונה. כי האמונה אנחנו תופסים אותה. כששאלתי לפני השיעור, אז הנושא היה האמונה של השכל או האמונה של התמימות. נכון? זה שני אלטרנטיבות.
כן. אז איך פתאום כאילו שכל ורגש בלי אמונה? או שזה בשביל אחד את...
לא, השכל ורגש, אני אומר, זה הנושא המוסרי של... זה, האמונה זה אחד מהנושאים של שכל ורגש. שכל ורגש זה יחס לבית, יחס לילדים. כן, באבון נדרים מתים ילדיו של אדם, אומרת הגמרא. מסביר הרב למה? כי אדם שמזלזל ברגש, מה איזה רגש? רגש של נדר. כן, שאדם פתאום מתלהב, נודר נדר. אז אמר, שטויות, סתם התלהבתי. אדם שזלזל ברגש. אז מתים ילדיו. מי מת? הרגש של הילדים מת. הוא מחנך אותם עם שכל. אז השכל ברגש זה מה שעומד כאן בתשתית של הסוגיה. על גבי זה יש נושא אחר של האמונה. עכשיו יש תחום אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו. מצווה הראשונה שאנחנו מצטווים. הרמב״ם מונה אותה במניין המצוות. אנוכי השם אלוקיך, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים שלנו. והשאלה איך אנחנו בונים אותו? על ידי הרגש או על ידי השכל? או אם השכל בונה את מה הוא בונה? אז אתה מבין שזה משיק.
אם באמת הרב רואה את זה בתור מערכה שיש קודם לבנות הקומה הראשונה.
זה אולי באמת כן, קודם שכל ורגש.
גם אין יותר מדי בריאות. זה יהיה חסר אם לא נתחיל מהשכל ורגש.
כן, אז אולי צריכים, אני, יש לי... שכל ורגש אפשר ללמוד את זה דווקא דרך סוגיה שהיא פסקה אחרי פסקה ברב, מאוד מאוד מעניינת. נמצאת בשבת א', סליחה, בברכות ב', תרשמו לעצמכם, אולי צריך לצלם את זה. ברכות ב', אולי אפילו אפשר להתחיל, יש לנו עוד 10 דקות, כל פי שאין לכם... מה? לא, רק נקרא, שנתחיל אחרי זה פעם הבאה, נתחיל את זה עוד פעם. בפרק ת', פסקה ק' צדיק א'. כן.
כעיקרון, אנחנו, המהלך שאנחנו עושים זה ההבנה של השכל לעומת הרגש. ואז התעלות מעל זה...
ואז אחרי זה נדבר על האמונה, כן. שגם באמונה...
מה זה לא שכל או לא רגש כאילו?
כן, מה זה האמונה? איך האמונה בנויה מכל כוחות החיים של האדם? את האמונה בונים על ידי השכל, אבל היא מתחילה מהרגש, ואחרי שאתה בונה את זה על ידי השכל, הרגש מתעלה. אבל אני חושב שזה טוב מאוד, הסוגיה שאנחנו נלמד, היא תניח את דעתנו, כי היא בעצם כוללת את שני הדברים האלה ביחד, והיא... הגמרא אומרת כזה דבר, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, שנאמר אחור וקדם סרטני. אז זה נמצא בעמוד 217, אז נגיד שלפעם הבאה מי ירצה לצלם או לשכפל את זה, קוף צדיק א', קוף צדיק, עמוד 217-218. אז שם הגמרא אומרת, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, שנאמר אחור וקדם סרטני. כלומר, האדם הראשון היה בנוי באופן כזה, שהיה לו שני פרצופים. הוא היה פרצוף מקדימה, פרצוף מאחורה, כאילו דבוק, האיש והאישה היו דבוקים. בעצם זה היה יצור אחד. איך רואים את זה כתוב? אחור וקדם סרטני. ממשיכה הגמרא. ויבן השם אלוקים את הצלע. רב ושמואל חד אמר פרצוף, וחד אמר זנב. כלומר, אחד אמר... טוב, לפני המחלוקת. שני פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון שמה אחרו וקדם סרטני. עכשיו, מה זה שני הפרצופים האלה? אנחנו כבר מנחשים לאיפה זה הולך, נכון?
שכל ורגש.
האיש והאישה, השכל והרגש. האמת היא שזה צריך להיות באדם אחד. מה?
שאנחנו אומרים רגש, אז כשאנחנו אומרים רגש, אנחנו מתכוונים גם לכל הכוחות הטבעיים של האדם, כלומר גם דמיון, כוחות הגוף.
הנה, תכף הוא מגדיר. מה זה הרגש? הגדרה. הכוח המצייר והמדמה בעל הטעם והחן. הנה, יש לנו מילון. מה שאתה שואל? כלומר, מה זה רגש? זה לא לרדת רגע מהרגש שאנחנו מתכוונים אליו רגשי, אדם שמתרגש מכל דבר. הרגש, בשפה של חז"ל, גם הרב כותב ככה, הכוונה, הפגישה עם החיים בהרגשת החיים, לפגוש את החיים כמו שהם, בלי ניתוח. להרגיש את החיים, לא לדבר עליהם, להרגיש אותם. זה נקרא...
איך אפשר להגדיר עם אותו מילה? מה זאת אומרת? הרגש הוא הרגשת החיים.
לא, רגש זה התעוררות מידותית. אתה מתרגש, רגשי. הרגשת חיים זה... כן, זה כמו שה... אני יודע... אתה רואה בן אדם שמח, איך אתה יודע שהוא שמח? איך אתה יודע שהוא שמח? איזה כוח אתה מזהה שהוא שמח? בכוח השכל?
האמת שאני באמת לא יודע אם הוא שמח או לא. אפשר לראות שהוא...
לא, אתה רואה אם הוא שמח ממש, צוחק, אתה רואה. אנשים שחסר להם רגש, אז מה קורה?
עושים את החיוך.
אז כן, לצערנו, יש אנשים כאלה שהם אוטיסטים. אוטיסטים, יש גם אוטיסטים שמדברים. שהם יכולים לחשוב, הכל, הכל בסדר. אצלהם אתה לא מרגיש בהתחלה. אבל חסר להם התכונה הזאת. אז מה הם עושים? איך הם יודעים מה אתה רוצה מהם? הם זוכרים באיך איזה, הם לומדים בעל פה, משננים איזה 500 פרצופים. אז יודע שאם אתה עושים הפה ככה והעיניים שלך ירדות ככה עם קמטים, אתה מחייך.
כמו אתה שמח.
כן. הוא לא קולט אותך, הוא לא יודע מה אתה רוצה. אין לו, הוא לא מרגיש את החיים. הוא יודע עליהם המון אידיעות, אבל הוא לא מרגיש אותם.
לא הבנתי את מה הגדר של...
רגש זה לחיות את החיים בצורה בלתי אמצעית. אתה חי אותם, אתה לא חושב עליהם, אתה חי אותם, אתה פשוט פוגש ויודע. זה כוח הציור, כוח המצייר והמדמה. כלומר, יש לך ציור של אדם שמח. אתה נפגש עם הציור הזה ואתה חי אותו.
נכון, זה נשמע כמו
מה שאמרת
קודם.
מה?
יש לך ציור שאתה יודע מאדם
אחר. לא, ציור הכוונה דמיון, דמיון. ציור הכוונה איך אתה פוגש את אתה פוגש את המציאות בתמונה. אתה רואה בן אדם שמח, זה נקרא ציור.
אז מה זה דמיון? אומר כוח המצייר והמדמה.
כוח המצייר והמדמה. לא, זה אותו דבר, כוח המצייר והמדמה. זה הרב רוצה להגיד שזה אותו, שזה בא מאותו כוח. כן, זה שייך למדמה. זה באמת שייך לדמיון. מה זה הדמיון? הדמיון זה הכוח שהוא מרכיב את התמונה ומפגיש אותך עם התמונה כמו שהיא. אילולא היה לך דמיון, אז לא היית פוגש את המציאות. דמיון זה אחד הכוחות הכי חזקים שיש באדם. אם אדם לא היה מדמה, הוא לא היה פוגש את המציאות.
אדם יש לו מדמה.
אה?
אדם יש לו מדמה.
לא, גם בעלי חיים מדמים.
לא, אדם, לא, זה לא קשור ל...
מלשון אדמה.
גם זה קשור דמיון, לא?
לא,
יש ביד נביאים אדמה, שהדמיון חלה, הנבואה חלה על הדמיון. אבל הדמיון זה התמונה שהיא מפגישה אותך עם המציאות. כלומר, איך הרמב״ם מגדיר את זה? שהדמיון הוא יודע לחבר דברים, נכון? הדמיון מחבר את הדברים ונותן לך תמונה. הוא לא מפגיש אותך עם הפרטים של המציאות. יכול להיות, איך אתה יודע? כן, זה גם אולי סוגיה שאנחנו נלמד. מה ההבדל בין סימנים וטביעות עין? סימנים, מה עדיף על מה? אז יש עדיפות לזה ויש עדיפות לזה. העדיפות של הטביעות עין, שאם אתה הולך ל... אתה נוחת ב... אתה צריך לקבל קרוב משפחה בבן גוריון ומהמטוס נפלטים 2,000 איש, אתה אומר, אופה, משה, בוא, זיהית אותו. איך זיהית אותו? יכולים שעשו לך תחקיר אחר כך, כמה זמן לוקח להרכיב קלסטרון במשטרה של אדם שזיהה מישהו? מתחיל משעתיים עד יום שלם. הוא לא יודע להגיד אף כזה עיניים כאלה, שים לו עיניים כאלה, כאלה, או, זה זה. הוא לא יודע, בשכל הוא לא יודע מה קרה שם, אבל הוא מזהה בדמיון. אבל הדמיון הוא כוח חזק מאוד. זה ראובן, מה זה? אפילו אחרי 10 שנים זה ראובן. אבל אם אתה שולח, אתה לא יכול להגיע לזה תעופה, ואתה אומר למישהו, תפגש את ראובן, תשמע, יש לו עיניים כחולות וכובע כזה, הוא יבוא עם מזוודה אדומה, לך תחפש אותו. סימנים זה, יש לזה חולשה מאוד גדולה. אתה לא יכול לזהות, אתה שולל. כל אלה שמזוודות לא אדומות, אתה מוציא אותם הצידה. כל אלה שהם בלי כובע, אתה מוציא אותם הצידה. אתה אומר, מסתבר שזה הוא. אולי כן, אולי לא. אז הכוח שמפגיש אותך עם המציאות זה כוח המצייר. איך אתה יודע את הציור שלו? ככה, אצלך זה ככה, אצלך יושב כתמונה. אתה מזהה אותו. זה כוח המצייר. זה נקרא כוח הרגש. כלומר, כוח הרגש נמצא באישה. מה זאת אומרת שהיא נמצא באישה? יש לה אינטואיציה מאוד חזקה. היא קוראת את המציאות, אתה יכול להסביר עד מחר, אבל היא קוראת את המציאות. היא פשוט יודעת אותה. אתה יכול להתפלפל, להביא הוכחות מיתוסות, מירה, איתך שטויות, אני אומר לך ככה, רדמן. זה כוח המצייר, זה כוח מאוד חזק. זה הטבעיות. אם היה לנו כוח מצייר של תורה, עם כל הדמיון שלנו, דמיון של קודש, מי רוצה להסתכל בכלל על מראות אסורים? מי בכלל יש לו חשק בכלל לאכול למאכלות אסורים? אם הדמיון שלנו היום בנוי בקודש, זה הבעיה שלנו. שאנחנו בשכל בקודש, ולפעמים בדמיון, בחולי, מה שמושך אותנו זה הדמיון. אם לא היה דמיון, לא היה לנו שום בעיה. כן.
דמיון הוא בעצם, איזה חלק הוא בנפש? שכל רגש
ודמיון.
פשוט חלק בפני עצמו, הוא לא קשור לשכל.
זה כוח שכל הזמן הוא לוקח את המציאות, מחבר, מאבד אותה. הרמב״ם כותב שהדמיון, הכל משלים. הרמב״ם כותב שהדמיון עובד גם בלי בחירה. כוח הזן וכוח המדמה הם פועלים בלי בחירה. מה זאת אומרת בלי בחירה? כל הזמן הם עובדים, הם מרכיבים, כל הזמן הם מרכיבים. הם ניזונים מכל מיני תחושות ומרכיבים. אם אתה רואה כל הזמן, אתה רואה טלוויזיה, רואה טלוויזיה, זה. בלי שאתה מרגיש, כוח המצייר שלך הוא כוח מצייר שבנוי אצלו שהטוב זה כוכב נולד. להיות מפורסם. אתה לא מחליט את זה. אתה יכול להגיד, אבל למדתי בישיבה שזה לא ככה, אתה כבר לא מה שלמדת, אתה איפה שאתה רואה. כוח הדמיון כל הזמן הוא חבר. אתה רואה בעניין בין 70 קומות, אתה עושה ככה וככה וככה. כל פעם אתה רואה שתי קומות ביחד. בסוף אתה יודע שזה בניין. איך אתה יודע? הדמיון חבר את הדברים, אחרי יש פה בניין. אתה נמצא בחדר הזה, ואתה יודע שאתה בישיבת רמות, ואתה יודע שזה בשכונת רמות, ואתה יודע שזה בירושלים, ואתה יודע שזה בארץ ישראל, איך אתה יודע? אתה, יש לך כבר תמונה, ובתוך התמונה אתה יודע איפה אתה נמצא, איזה נקודה אתה נמצא, זה כוח המדמה. זה כוח מאוד חזק, זה מושך, זה ודאות, לאדם שהדמיון שלו חזק. הרמב״ם כותב במורה נבוכים שמלך מולך באיזה כוח, מה הכוח המרכזי של המלך? כוח הדמיון. אני לא רוצה בקרב מפקד שהכוח השכלי שלו הוא טוב, לא רוצה את זה. תגיד לי שנייה, אני אבדוק את הסוגיה, מה עושים? לא. הוא מסתכל, רואה את הנתונים, אומר מיד, אש לשם, חייתם לפה, יש לו כוח דמיון חזק מאוד. אם אין לך את הכוח שמחבר הזה, אתה לא... אני פעם הייתי בחמל מודיעין. אז החמל מודיעין זורמות כל הזמן אידיעות. יש קציני איסוף, יש לוויין, מזלת, כל הזמן מזרימים אידיעות, ושמים מגנטים על מפה בגודל של כל הקיר. וכל חצי שעה עושים הפסקה, זה נקרא חיתוך מצב, ויש איזה אדם שזה הגאונות שלו, הוא יכול להגיד, הכוחות שלנו נתקעו בזה, ויש כוח שמאגף. איך אתה רואה? אתה רואה פה סלט של מגנטים, הוא יודע לחבר את הדברים, והוא רואה תמונה. אצלו זה תמונה, זה כוח המדמה. כוח מאוד מאוד חזק, מאוד מושך. אתה רואה אנשים שיש להם כוח המדמה, אין, הם מושכים אותך. עזוב, לימוד תורה אמיתי, זה רק, אתה מכירים אנשים כאלה שמדברים ככה. אתה עכשיו מתבלבל, אתה שומע אותו מדבר כזאת ודאות, אתה מתבלבל. זה כוח המדמה. מה הכוח השני? הכוח של השכל, רק נגמור את המשפט הזה. הרגש, כוח המצייר והמדמה, בעל הטעם והחן. יש לו גם מה להגיד. זה נחמד, לא נחמד, כיף לי, לא כיף לי. כי הוא פוגש את הדבר, את התמונה שלו, והוא נמשך על זה, נגעל מזה. יש לו ציור שזה טוב או לא טוב.
אבל יכול לגרור עוד פעם? איך? מה הגדרה?
הרגש, כוח המצייר והמדמה, בעל הטעם והחן. יש לו גם דעה על מה שהוא פוגש. והשכל, החודר והמשקיף במשפט וחשבון. כלומר, החלק השני של המשפט זה שהוא משקיף במשפט וחשבון. כלומר, הוא פוגש את הדברים בחשבונציה שלהם. נכון שזה נראה ככה לא מעניין אותי, אני אומר לכם שזה לא, זה סתם פאטה מורגנה, דמיון שווא. כי הוא עושה חשבון, הוא נפגש עם המציאות דרך החשבון. והוא חודר הרבה יותר עמוק. נכון? תמיד אומרים שהכוח של הטייס, לעומת הנווט, הוא הכוח של הדמיון. אומרים תמיד שהנווטים יותר חכמים מהטייסים. למה? הטייס מנהיג את המטוס בדמיון, וזה מי שחושב שישב לו עם המפות מאחורה וישמשיך לחשוב. הוא לא יכול להגיב מהר, הוא לא... רגע, זה כן מסוכן? לא מסוכן, עד שהוא כבר באדמה. נוהגים עם כוח הדמיון, לא נוהגים עם כוח השכל. אבל כשאתה מגיע, פעם ראיתי איך מטיסים מטוס גלקסי אמריקאי, אדיר, ממדים. מי שמטיס את זה, 4 מהנדסים, תואר שני מ-MIT. כל הזמן עם מחשבים, בודקים, מצפותים, מטוס טס לבד, עושים חשבון, מעבירים את הדלק מפה לפה, מכנף לכנף, עושים חישוב איפה פוגשים איזה גובה. לא, הוא לא יושב ככה, מסתכל על הנוף. שם זה כוח השכל, לא כוח הדמיון. זה הרגש, בסדר? זה המושג רגש, אנחנו נברר אותו, נסכם מה בדיוק נגדיר אותו ונמשיך הלאה. סיכמנו, ברכות ב', שמישהו יצלם לכולם במהדורה החדשה, יש רק ספר אחד במהדורה הישנה, עמוד 217-218.
הפסקאות? איזה פסקה?
זה פסקאות קוף צדיק א' עד קוף צדיק, סוף קוף צדיק ה'.
תודה רבה.